אנחנו בחיי אדם כלל ג' דין תרת הגוף ומלבוש והמקום מכל דבר תינוף לצורך התפילה והברכות וכו'. א', כתיב ברכי נפשי את השם בכל קרבה את שם קודשו. וכיוון שצריך אדם לברך את השם בכל קרביו, זה לא רק הפה שמברך את הקדוש ברוך הוא, אסור לברך עד שינקה הקרביים מצועה ומרגליים, ולכן יבדוק עצמו מגדולים. אז הגמרא מביאה את זה מעין מקור לדין הזה, הוא מתייחס לזה כלימוד ממש, כאילו הכל מהלל הקדוש ברוך הוא, מה, ואין לנו בתהליך העיכול איזשהו צועה, מה זאת אומרת? אז זה בסדר, זה רעיוני. ואם אין שם אדם מפנה ברחוב, אבל לא בפני עקום. אבל להשתין מותר אפילו בפני אישה אם אין לו מקום, כי חז"ל אמרו שבימיהם היה איזשהו סכנה שאם אדם לא מטיל קטנים, אז זה יכול להפך להיות עקר. אנחנו בימינו לא מכירים את הבעיה הזו. וכשיכנס לבית הכיסא יהיה צנוע ולא ידבר שם, זה דין בצניעות, זה לא חובה, זה לא שיש איסור לדבר בבית הכיסא, זה נחשב לו צנוע. ולא ילכו שניים ביחד, זה גם כן חוסר צניעות, אם שניים משתמשים באותו שירותים, ויסגור הדלת. שוב, צניעות. יש אמרה בגמרא שאין קוראים צנוע אלא למישהו צנוע בבית הכיסא. דוד המלך, כשהוא ראה את הצניעות של שאול במערה, כשהוא הלך להתפנות, אז היה לו דרך ארץ, הוא לא הסכים להרוג אותו. זה היה אחד מהמידות הגדולות של שאול, הצניעות.
לפי זה, מה שיש בשירותים, לא יודע איך זה נקרא
בעברית. שבן אדם עומד?
כן. אז יש בעיה עם זה.
למה? לא הבנתי מה הבעיה, אומר להשתין מותר אפילו בפני אישה אם אין לו מקום, יהיה צנוע, לא הלכו שניים ביחד. אני לא יודע, אני חושב שהמחיצה בין שני המקומות זה בסדר, לכתחילה זה ודאי יותר צנוע למי שהולך למקום שלגמרי סגור, אבל סתם ככה אני לא יודע. אתה אומר יכול להיות שיש עניין, לא יודע, בוא נשאל את הרב. רק שנייה, לא יודע.
מי שאומר שיכול להיות שלפי הדין שלא ילכו שניים שעובדים יחד, שניים לא יעמדו, שהמחיצה היא לא מספקת במקומות השנשים האלה. אולי יש זה דין? לא יודע.
יש מקומות בשירותי דברים, יש משתינות, ואז עמדו ביחד כמה אנשים. אז פה הוא אומר שבעצם לא ילכו ביחד בשירותים. אז אני שואל, מבחינה זו, אולי יש בעיה?
יש כאלה בלי מחיצה.
שאלה
אם המחיצה זה מספיק. אולי באוקראינה, בארץ אני חושב שעל-פי רוב זה אין. כשאני באתי ארצה לפני 10 שנים באמת היו הרבה בלי. אני זוכר שבישיבה היה הרבה בלי. הוא אומר, האם זה נחשב ששניים הולכים יחד שזה חסר צניות, או שהמחיצה מספקת? אם יש מחיצה או אם אין מחיצה. אני לא ראיתי את רבותיי אי פעם משתמשים במקום כזה. אני לא יודע. טוב. ואם מפנה בשדה, יושב פניו לדרום ואחוריו לצפון. אנחנו אומרים שבן אדם שבחוץ, אז יש בחינה שאנחנו אומרים שהשכינה מתגלה, מזרח, מערב, בן אדם שינסה לכוון, אם הוא בחוץ לגמרי, אם הוא לא בתוך איזה חדר, אז שינסה שפניו יהיו לדרום ואחוריו לצפון. ולא יגלה עצמו יותר, רק מה שצריך בשביל שלא יתנף הבגדים. שבבגדים שלנו זה יותר מבבגדים של חז"ל. הם לבשו חלוק, אז אלה הם יותר שליטה מה הם מגלים. אנחנו לא לבשים חלוק, אז עם מכנסיים, אדם צריך לגלות מה שהוא צריך. ולא ידחוק עצמו יותר מדי, לפעמים בן אדם דוחף הרבה ומהר, שמביא לידי סכנה וכל ירחמן על יצלן, ויבדוק עצמו היטב, ולא ימהר לצאת כמו שעושים המון העם, אלא ישהה שם עד שירגיש בעצמו שאינו צריך עוד. אדם צריך לקחת את הזמן, להתפנות מה שהוא צריך. לא בלחץ, אלא ברוגע. לחץ מביא לתחורים. מה?
מה אומרים שזה אחד מהדברים שמעריכים את ימיו של אדם?
יפה. הלכה ב', יקנח עצמו היטב ביד שמאל, ולא בעצבע אמצעי שקורך עליו תפילין, ולא ביד ימין. ואלה דינים שבגמרה. זה דין עד גמרה. ואיתר, צריך עיון מה יעשה איתר, זה שמאלי. וירחוץ פי הטבעת היטב במים או ברוק, כי צועה בפי הטבעת, אף על פי שכשהוא עומד אינו נראה, אם נראה כשהוא יושב, אסור להתפלל. ואמינו זה לא נצרך, אני אומר, כי כל אדם שמנגב את הילדים שלו יודע שהנייר שלנו הוא יותר טוב ממה שהם השתמשו בימים, ולא צריך את זה. בן אדם רוצה, שיעשה, אין בעיה. אבל בימינו, עוד כשבן אדם בשלבי ניגוב הסופיים, בעצם מעיקר הדין הוא כבר לא צריך לנגף. כי ההגדרה היא מה שלא ניכר כשבן אדם יושב. ותסתכלו על הילדים שלכם כשאתם מנגבים אותם, אתם תראו שאנחנו עוד מנגבים, אנחנו מנגבים לפי מה שאנחנו רואים על הנייר, לא לפי מה שאנחנו רואים על האדם. ובעצם אנחנו מנגבים הרבה אחרי השלב שכבר לא ניכר שום דבר כשבן אדם יושב, אז ממילא כל זה בכלל לא נוגע אלינו. ואפילו זה אחד מהנקודות שצריך להזהיר בעלי תשובה. זה אחד מהנקודות שבעלי תשובה מאוד נלחצים, הם רואים שצועה בפי הטבעת, אפילו במשהו, אז זה פוסל את כל התפילה שלהם, ואז הם מאוד מאוד פוצים את עצמם, אז זה...
מה?
אני יודע, אבל אני אומר גם, הגדר ההלכתי, מה זה כלשהו? זה משהו שניכר כשבן אדם יושב. תסתכל על הילדים שלך כשאתה מנגב אותם, אתה תראה שאתה מנגב הרבה אחרי שאתה לא יכול לראות כלום כשהילד יושב. ואפילו בדיעבד שעבר והתפלל, אפשר שצריך לחזור להתפלל, ולכן צריך להיזהר מאוד. אז אנשים לוקחים את זה מדי ברצינות בימינו. היה לי פעם חברותה שטען, כתוב בבן איש חי, וחייבים לעשות, בן אדם שלא עושה עם רוק, חזקה שהוא לא ניקה מספיק, זה לא נכון. תסתכלו על הילדים שלנו, תסתכלו כשאתם נגבים, אתם רואים עין, אין כלום, מה? אני לא אומר שאם תיקחו מגבון, לא תצליחו להוריד עוד משהו. אז מה? אבל הגדר הוא מה שאתה רואה, ואתה רואה שאם הנייר טואלט שלנו, אתה לא רואה כלום. הלכה ג' וכן יבדוק עצמו מימי רגליים. לפני התפילה, בן אדם אמור לבדוק את עצמו גם כן שהוא לא צריך לא להטיל מרגליים ולא לעשות גדולים. וכשהוא משתין, ייזהר מאוד שלא ייגע בעמה בידו. והוא איסור חמור מאוד, כי זה יביא את אדם להוציא שכבצר לבטלה, ואמרו רזל, כל האוחז בעמה ומשתין, כאילו מביא מבול לעולם. למה? שהרי דור המבול חטו והוציאו זה לבטלה, והנוגע בעמה הוא בא לידי חימום וירור. ואפילו מי שיש לו אישה, אם היא נדע או שהוא בדרך, אסור. עכשיו, מה קורה עם אדם, עד שהוא למד את ההלכה הזו, כל ימיו היה כן רגיל להחזיק בעמה, וזה אף פעם לא הביא אותו לידי חימום, ולא לידי עירור, ולא כלום. אז זה אני שאלתי את הרב דוד פיינשטיין, והוא אמר שאדם כזה אין לו שום בעיה, הוא יכול להמשיך. הרי כל הטעם של הדבר, למה הוא כמביא מבול לעולם? הגמרא נתנה לנו את הטעם, כי הוא בא לידי חימום ועירור. האדם יודע שזה לא משפיע עליו, ככה הוא רגיל כל חייו, עד שהוא למד את ההלכה הזו וזה לא הזיז לו, אז הוא יכול להמשיך. ולהתחכך בעמה, כל אדם אסור. וזה אחד מהדברים שחייבים ללמד, זה אחד מהדברים שעדיף שאדם ידע יותר מוקדם, כדי שהוא לא יבוא להתרגל לזה, ואז זה קשה לפרוש ממנו. אז אדם צריך לדעת שזה אסור, אפילו נשוי ואשתו תאורה, אם לא על ידי בגד אב, אם יש צורך, מגרד לו משהו, אז הוא יכול לעשות את זה בצורה שוודאי שהוא לא יבוא לידי קישוי. אבל קישוי זה איסור דאורייתא. אבל כאילו בן אדם שבכוונה מקשה את עצמו. אבל מותר לסייע שלא יתנפו בגדיו, ולאחוז בביצים ולהגביע עמה קצת, כדי שהוא לא יתלכלך. ויזהר שלא יפלו ניצוצות על רגליו. בן אדם צריך להיזהר שלא להרטיב, שלא יצא עם נעליים רטובות, שזה לא יפה. אנשים יחשבו שיש לו איזשהו פסול. בן אדם הולך לשירותים ונשאר שלולית אחריו, אז שיסתכל, כי כולם טוענים שזה לא הם. אבל איכשהו תלך לכל שירותים ציבוריים ויש שם איזושהי שלולית. למה? כנראה שהרבה אנשים כן נופל להם. אז בן אדם צריך להסתכל ולדאוג לכך שהוא לא משאיר את זה, ובשירותים ציבוריים זה סתם מזיק לציבור.
לא דווקא ברגליים שלו?
מה?
הכוונה
לא דווקא ברגליים שלו. ברגליים שלו הבעיה היא חזל אמרו שהוא יצא מהשירותים ירושה, הנעליים שלו יש עליהם טפטוף. אז יחשבו, כנראה שהוא קרות שופחה, ומאיפה אשתו התעברה, אז יוציאו לה זה לילדים שלו. בכלל זה גמרת תמוהה. כי גם קרות שופחה, הגמרה אומרת, יש לו אפשרות לתקן את עצמו. אז גם אדם שהוא קרות שופחה, כתוב כבר בימי הגמרה, היה להם אפשרות לתקן את זה. אז מה יחשדו? שהוא קרות שופחה שאף פעם לא תרח לתקן את עצמו. אבל היום אני מבין את הגמרה יותר, כי המציאות היא שכל אחד טוען שזה, שהוא לא מבין מאיפה זה. כשאני מעביר את זה בישיבות אחרות, אז תמיד אומרים, כן, זה מגיל, זה לא יומן, אתה נכנס לשירותים, תמיד יש שם שלולית. מה זה, אנשים לא סדירים? כן, כל אחד יודע להעיר את זה, אבל מי זה שעושה את זה? שאדם ייגע בעצמו ויבדוק, הגע בעצמך תחילה. אז בימינו זה בעיה בשירותים ציבוריים, כי סתם מזיק לבא בתור. ואם נפלו, צריך לשפשפם. אם כן נפל על הנעליים או על הרצפה, אז הוא צריך לנקות אותם. וכל הנצרך לנקבה, ואסור בדבר תורה כל זמן שגופו משוקט מן הנקבים. אם בן אדם במצב שהוא חייב להתפנות, והוא לא יכול לחכות, אז באמת אסור לו ללמוד תורה כל זמן שהוא במצב כזה. פתי והנביא אומר לנו הלכה ד'
משוקט זה במצב דחוק, יש כמה שלבים.
כן, יש שלבים לפני זה. התורה אומרת, היכון לקראת אלוקיך ישראל. וכתיב, כתוב בקהלת, שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוקים. וחזל דרשו, והכוונה לשמור עצמו מהנקבים שבין רגליו. מה זה שמור רגליך? זה לשון נקייה. כמו שהילדים של יעקב נקראים יוצא ירח יעקב. זה לא יוצא ירח יעקב, זה לשון נקייה. להסך את הרגליים, לשפוך את הרגליים. הוא לא שופך את הרגליים כשהוא הולך לשירותים. אבל זה לשון נקייה. כשאנחנו מדברים על הנקבים האלה, אנחנו קוראים להם הרגליים. אז ככה, שמור רגליך, הכוונה היא לשמור את הנקבים שבין הרגליים, ולכן אסור להתפלל כשמרגיש בעצמו קצת שצריך לנקביו. זה דין שמשום מה הציבור לא יודע אותו. בן אדם מרגיש שהוא קצת צריך ללכת לשירותים, הוא לא יכול להתפלל. ואפילו משאר בעצמו שיכול לעצור עצמו שיעור שילך דלת מילים, גם אם הוא מרגיש שהוא יוכל להתאפק 72 דקות, אבל הוא מרגיש שהוא יכול להתפנות, אז שילך ויתפנה ואז יתפלל. ואפילו אם על ידי זה לא יוכל להתפלל בציבור, מוטב לו שיתפלל ביחיד בנקיות. זה מהלכות הכי פחות מפורסמות לדעתי. אנשים פשוט לא יודעים את הדין הזה. הראיה שהשירותים פנויים כללית לפני התפילה. ואם יתיירא שיעבור זמן תפילה, אבל במציאות אם הוא ילך להתפנות, אז הוא יפספס זמן תפילה. הוא משאר בעצמו שיוכל לעצור עצמו דלת מילין, מותר להתפלל. תהיינו, על פי גרסת עריף, וכן כתב בתניה, שגורס ואם יכול לעמוד עצמו דלת מילין, מותר. ונראה לי שזה היה גם כן גרסת רשי, שכתב דיבור מתחיל ועד כמה, מותר להתחיל עד כאן לשלו. אז יש ראשונים שגורסים בגמרא שמותר להתחיל להתפלל בתנאי שהוא יכול להתאפק 72 דקות. אבל לכתחילה אנחנו לא סומכים עליהם. לכתחילה אפילו על חשבון תפילה בציבור, נאמר לך תתפנה, אחר כך תתפלל. גם אם על ידי זה יפספס תפילה בציבור. הלכה ה', אם אינו יכול לעצור שיעור ד' מילין ועבר והתפלל, אז אם לגדולים, אם משהו היה צריך לעשות זה גדולים, אז נאמר תפילתו תועבה. תאחי, כי אם לא לחכמנו זל, תכל שלא יוכל לעצור עצמו שיעור זה, כבר נהפך המאכל במאב לצועה, וצריך לחזור להתפלל. הוא אומר, זה כאילו הוא ממש התפלל עם צועה לידו. אז הוא צריך להתפלל שוב. ואם לקטנים, בדייב דינו צריך לחזור להתפלל. ודווקא תפילת 18 צריך לחזור להתפלל. אבל שער פחות בדייב עד יצא. ומכל מקום אסור לברך או ללמוד, כל זמן שהוא צריך לנקביו, אמרנו שהוא לא יכול להתאפק, והמשה נקבע וצריך להם, עובר משום בל תשקצו, והמשנה ברורה מוכיח שזה לא בל תשקצו דאורייתא, בל תשקצו הרי זה פסוק בתורה, ולא תשקצו את נפשותיכם. אבל הכוונה פה זה אסמכתא. חזל אמרו את האיסור, והם עשו אסמכתא.
מה עם קריאת שמע? לא מופיע ברשימה של דברים מהחיים שלנו.
כמדומני שבדיעבד יצא, זה מה שזכור לי. אבל כמדומני שיש התייחסות לזה. צריך להסתכל, אני לא זוכר. כתיב, והיה מחנך הקדוש. וקיבלו חז"ל שהיא מצוות עשה. התורה אומרת, תודה לראות את הפסוק בפנים. בוא נראה את הפסוקים בפנים. תורה אומרת ככה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. ויד ויד תהיה לך מחוץ למחנה, יהיה לך מקום קבוע, יד זה מקום קבוע מחוץ למחנה, ויצאת שם החוץ. שם הבן אדם, כשהוא צריך להתפנות, יצא. ויתד תהיה לך על הזיניך, יחד עם הכלי זין, שאתה הולך למלחמה, יהיה לך גם יתד לחפור בו. והיה בשבטך חוץ, וחפרת עבד, תחפור ביתד הזה, ושבת וכיסית את צעתיך. אתה מתפנה, תחסה את זה. כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להציל לך, ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה צועה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני במחנה, המחנה צריך להיות קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר, ושם מאחריך. הקדוש ברוך הוא לא יראה בך ערוות דבר, ואז הוא ישוב מאחריך. אתה תחזה את הצעתך, ואז הקדוש ברוך הוא יהיה בתוך מחניך. עכשיו, חזל דרשו את הפסוק הזה, והיה מחניך קדוש, מחניך זה הדל דמות של האדם. שזה צריך להיות קדוש, מתי? כי השם לוקח מתהלך בקרב מחניך. כשהשם אצלך, מה זה השם אצלך? כשאתה לומד תורה, עושה ברכה, השם אצלך, אז והיה מחניך קדוש. ומהדינים האלה אנחנו נלמד מה הדינים של צועה, וחזל דרשו ולא יראה בך ערוות דבר, שזה גם כולל כל ערווה, שאסור לאדם לומר דברי תורה כשערוותו מגולה או כשערוות מישהו אחר מגולה וכו'. אז את כל זה עכשיו נדרוש. הלכה ו', כתיב והיה מחנך הקדוש, וקיבלו חזל שאם מצוות עשה שאסור לדבר או להרהר בדברי תורה, גם להרהר בדברי תורה הוא קדושה במקום צועה או מבואות המתונפים, או כל דבר המסריח, כגון, זה צריך להיות מסריח מאוד, ברמה של צועת חתולים, מושר בהמה ואוף שידוע שצועתן מסרחת, כגון צועת חמור הרכה לאחר שבא מן הדרך, חמור רגיל, הצועה שלו זה לא רמה של סירחון שבעיה. צריך להיות שזה רכה לאחר שבא מן הדרך. הוצאת כלב וחזיר אם נתן באמורות, סתם צועת כלב וחזיר לא, דווקא במצב כזה. ויש רואים שאף צועת תרנגולין שקוראים אינדיגס וביל שהינר, כתוב בירושלמי, איזשהו תרנגול אדום. אז הראשונים דנים, מה זה התרנגול האדום הזה שהצועה שלו מסרחת? אז זה חלק מהשיטות. אבל סתם בהמה ועוף אין צועתן מסרחת. ומכל מקום דיר בהמות ולול תרנגולין דינן כצועה. וכן פי חזיר, אף על פי שהוא נקי בוודאי, בגלל שהחזיר כל הזמן בבוץ ובצועה, אז הפה שלו זה כמו גרף של ראי שיש לכם. יש לי בבית דלי שאנחנו שמים סקית בתוכו, ובתוך הסקית זורקים את הטיטולים של הילדים. אחרי כמה חודשים, אחרי שאתה מוציא את הסקית ואין שום טיטולים בדלי, הוא מסריח כמו הטיטולים. יש לו את אותו רמת סירחון, הוא סופג את הסירחון. החזל אמרו לנו, אנחנו נראה בהמשך, שיש דין של גרף של ראי. כלי שהיה מחרס והיו מטילים את הראי שלהם בתוכו, ואז הוא היה סופג את הריח רע, וגרף שראי יש לו דין כמו צועה עצמה. אז חזל אמרו שהפה של החזיר, בגלל שכל הזמן מצוי שם בגלל שכל הזמן מצוי שם צועה וכל הלכלוכים שהוא עסוק בהם עם האף שלו, אז הפה שלו גם כן יש לזה דין גרף של ראי. אז גם כשזה נקי כמו הגרף של ראי, גם כששתפת את זה זה נקי, עדיין זה צריך להרחיק מזה כמו צועה. וכן גרף של ראי והביט של מי רגליים, הביט זה כלי שהיו מטילים מי רגליים בתוכו, שידוע שהביט מסריח יותר ממי רגליים ממש, כל אלו דינן כצועה מן התורה. זה לשון תלמידי רבן יונה, הביט של מי רגליים אסור לקרוא כנגדו, די כצועה דיינינן לי, ואסור מן התורה, בין זה בין מי משרה וחיוצא בו, שבכלל מחניך קדוש הווה, ואסור עד שיחסה אותן. אז מה בן אדם אמור לעשות? יש צועה, איך הוא יתפלל? יש מי רגליים, איך הוא יתפלל? לילד שלו יש טיטול מלוכלך, איך הוא יתפלל? תשובה, צריך לחסות את זה. אז הטיטול מחסה את הצועה. מה התורה אומרת לי? תחסה, תלך עם יתד, תחפור, תחסה את הצועה, כמו שכתוב, ושבת וכיסית את צעתיך. ואפילו בכיסוי שאינו קיים, כגון שנפל לב שלג או רוק עבה, אתה יודע שזה ינמס עוד שעתיים, אבל כל זמן שלא נימוח עד שלא נראה הצועה, מותר. ואם כיסה אפילו בזכוכית לך יוצא בו, אף על פי שנראה, כיוון שהוא מכוסה מותר, שהרי הכתוב לא הקפיד רק שיהיה מכוסה. עכשיו יש דיון לגבי טיטול, אם אתה יכול להריח אותו, האם זה מספיק הכיסוי כשאתה יכול להריח. אבל בדיעבד, אם בן אדם בריך ברכת המזון או התפלל, אחר כך התברר שהיה טיטול מלוכלך לידו, אנחנו סומכים על השיטות שזה מספיק שזה מכוסה. למרות שאפשר להריח.
לפי מה שהוא כתב, אם בקיבוץ יש רפת.
כן, אז גם שם מקילים. אני לא יודע, עוד לא מצאתי את המקור לזה, אבל שאלתי את השאלה ואמרו לי שזה כתוב. עוד לא מצאתי את זה. הייתי פעם ב... לא יודע, זה רפת ודיר. הוא הביא פה דיר. יש יישובים שאתה בכל היישוב אתה מריח את זה. פעם הייתי בחתונה במקום כזה. אז התלבטתי אם אפשר לברך. ברוך השם, לא כיבדו אותי בברכה. לא היה לי ספק.
יש אנשים שם שחיים עם זה, אז מן הסתם זה ברור.
נכון, זה מה שמוזכר, אבל אני לא ראיתי את זה בפנים. אמרו לי שכך כתוב, עוד לא מצאתי איפה זה כתוב. טוב, הלאה. אשפה שריחה רע ומים סרוחים ברחובות. אצלהם לא היה להם ביוב כמו אצלנו. אם אי פעם ראיתם מצב שהביוב נסתם, אז אתם יודעים שהריח הוא היום מנורה. אם מסריחים, דינם כצואה ועשו מדאורייתא. ולכן, אותם המקדשים הלבנה ברחובות, ורין שטוקן המסריחים מהצדדים, היה להם את כל המים שישבו בביוב, אפילו הם ברחוק דל דמות, כיוון שנמשכים גם מלפניו, אתה רואה את זה, אסור כמלוא עיניו. ומכל שכן שצריך להרחיק דל דמות ממקום שקלה הריח. או, זה לא מכוסה. אז כשיש לך צואה, צריך להרחיק דל דמות מאיפה שהריח של הצואה מסתיים. ומוטב שלא לקדש כלל, עדיף, אם אין לך אופציה אחרת, אל תעשה קידוש לבנה, כי אתה לא יכול לברך ברחוב שם, ולמצווה יחשב להם, אם אי אפשר להם לקדש במקום נקי, כמאמרם זהל, ובדבר הזה תאריכו ימים בדיבור, בדיבור שהוא קדוש. עכשיו, מה הדין של האסלה שלנו? אז הגמרא מדברת על בית כיסא מדעי, של מדעי. בוא נחכה, נגיע לזה. ואז נדון מה הדין של הבית כיסא שלנו, האם יש לו דין גרף של ראי או לא.
ממילא, שאלה אם יהיה אפשר לברך או משהו כזה בתוך הבית כיסא?
אצלי בדירה, יש לנו דירה שברוך השם השירותים, הם ישר, הם ההמשך של החדר של הסלון. יש שירותים אחד בדירה, זהו. עכשיו, כשהילדים נכנסים שירותים באמצע סעודת שבת, פותחים את הדלת, אז אני עוצר את הדברי תורה. כי אני רואה את האסלה, והאסלה יש לדין גרף של ראי, או ספק גרף של ראי. ילדים כשהם קטנים, לא יכולים ללכת לשירותים עם דלת סגורה. אז לפעמים יש מצב שכל הדברי תורה נעצרים לעשר דקות באמצע סעודה. כי הם שם, אי אפשר לברך, אי אפשר כלום. אתה לא יכול לברך, לא יכול לדבר דברי תורה, אתה יכול לאכול. אבל... זה, אתה רואה את זה, אז אתה יכול לומר זה ברשות אחרת. זה בסדר. הוא אמר פה דין שקראנו בהלכה ו', הוא אמר עם כיסה אפילו בזכוכית, למרות שזה נראה, זה מחוסה, זה מספיק. זה חזל אומרים, בצואה התורה אמרה ושבתה וכיסית את צעתך. אז הדין הוא בכיסוי, גם אם אתה רואה את זה, זה לא מעניין אותי, זה מחוסה. אבל בערווה כתוב ולא יראה בך ערווה דבר, זה דין בראייה, אז זה לא מספיק שזה מחוסה. כן?
אצל הרזור אפשר שנייה עכשיו חשבתי לאישה אפשר לנגב גם באצבע האמצעים,
כן, אין בעיה. הלכה ח', צועה אפילו מקטן אם אכל מיני דגן ויכול לאכול כזית בכדי שיוכל גדול לאכול אכילת פרס שהוא ג' ביצים, אסור. וזה בערך גיל שנה, שתינוק מגיע לשלב שהוא יכול לאכול כזית, הוא יכול לאכול קרקר, שני קרקרים, או קצת לחם, הוא יכול לאכול את השיעור של כזית בכדי אכילת פרס, בזמן שגדול אוכל שלוש ביצים לחם, אז בשלב הזה אנחנו אומרים שהצואה שלו כבר אין לה את הריח של צואה של יונק, אלא יש לה ריח של צואה של גדול ואסור. עכשיו זה גם נותן לנו הערכה מה רמת הסירחון שאסור. שהרי צואה של קטן שיונק, אף אחד לא היה אומר שזה או זה ריח נפלא. זה ודאי מסריח. אבל זה סירחון פחות. וליד צואה של קטן יונק, התורה אומרת, מותר לי לברך. אז אתה רואה איזשהו מדד מה רמת הסירחון שעדיין מותר, והרבה פעמים אנשים קצת מפריזים על המידה בזה. כתוב גם כן בכף החיים, או בבן ישראל, אני לא זוכר, שאם יש ריחה אז אפשר לחסות עליו, וזה גם טוב. אתה יכול לשרוף משהו, לפזר מי ורדים, או בימינו אתה יכול לעשות את מה שנקרא מטהר אוויר, למרות שבעצם לא פתרת את הבעיה, יש לך את הריח של צועה באוויר, אלא אתה מחסה, שאתה לא יכול לזהות אותו, כתוב שזה מספיק. ואם אינו אוכל לחם, רק מאכל מכמח...
צריך לחוזות שזה מחוסה.
מחוסה זה דין אחר, אמרנו, יש דין מחוסה ויש דין ריח. ואם אינו אוכל לחם, רק מאכל מכמח מבושל... כן, הילד אוכל דייסה, אבל הוא לא יכול לאכול לחם עדיין. נשארינן כדי שיוכל גדול לאכול מאותו מאכל אכילת פרס. כמה זמן ייקח לאדם גדול לאכול שלוש ביצים פרס לחצי כיכר? כיכר זה כיכר של שישה ביצים. אז כמה זמן ייקח לגדול לאכול מהדייסה הזו? ואומנם אם ידינן בוודאי שלא אכל דגן איזה ימים, אם ישנו מצב שאנחנו יודעים שכבר הרבה זמן הוא לא אוכל דייסה, הוא רק יונק, אז בקטן מותר, אבל בגדול לעולם אסור. זה ככה הוא פוסק. ולא יקרא לכתחילה נגד תינוק, סתם תינוק מטפח בהשפעה בימים, ויש להיזהר אפילו בצועת קטן בין חטא ימים. לכתחילה אנחנו נזהרים גם כשהוא קטן בין חטא ימים, אנחנו נזהרים בצועה שלו, וזה נפקא מינה העיקרית, זה בזמן של ברית מילה. חוץ מזה זה לא כל כך מצוי, וגם אם יש לו אז זה מכוסה בטיטול. אל תשכחו שפעם לא היה להם טיטולים, הטיטול היה טיטול בד, או שהוא הסתובב חצי ערום, וכל מקום שהוא הסתובב, בגלל זה הקטנים נקראים עוללים, מלשון מעולל, מתונף, כי הם תמיד היו מתונפים, לא היה להם טיטולים חד פעמים כמו בימינו, אז הקטן תמיד היה מתונף, הם חיו עם צועה בכל מקום. הלכת תת, אפילו כשהצועה בך יוצא בה כבר נתייבשה ואינה מסרחת, עדיין דין צועה עליה, עד שתהיה יבשה כל כך, שאם יגלגלנה תתפרך לפירוחין. לפירורין. דאז היא כאפר, ואז אם אינה מסרחת מותר. ואם נקרשה מחמת הקור, אפילו אחי דין צועה עליה, כי אחר כך היא תפשיר, יש לדין צועה. ומצועה לך, אפילו אינה מסרחת, צריך להרחיק דלת אמות. כן, מה?
כמו מרגליים.
כמו? כמו מרגליים, כן. כן. פעם באה נתחיל פה עם הדינים של ספסל נקוב, עם בית הכיסא.